אנחנו לומדים פה פסקה מעין היה, מסכת ברכות חלק ב', עמוד 283. כן. כתוב בגמרא, תניא, הרבי אומר, אל ימנה אדם אפוטרופוס בתוך ביתו, שאלמלא לא מינה פוטיפר את יוסף אפוטרופוס בתוך ביתו, לא בא לאותו דבר. כן. אל ימנה אדם אפוטרופוס בתוך ביתו. דבר זה נלמד באמת מזכויות היתר או משלטון היתר שנתן פוטיפר ליוסף בתוך ביתו. ואין איש איתו רואה מאומה. כלומר, היה לו סמכויות ושלטון בלי מיצרים בתוך ביתו של פוטיפר. בשביל פוטיפר זה כמובן היה מאוד מאוד נוח שיש מישהו עבד משכיל וחכם כיוסף, כן? שהוא איש משק ביתו, הוא יכול להיות פנוי לעיסוקים שלו, דבר נפלא. אבל הנוחות הזו בעצם גרמה להפקרת רשות היחיד של פרעה. אפי שיוסף ודאי לא התכוון לנצל את זה לרעתו של, של פוטיפר, סליחה. אפי שיוסף לא התכוון לנצל את זה לרעתו, אבל השלטון כמעט בלי מיצרים שיוסף בביתו, במשק ביתו של פוטיפר, לפי דברי רבי, זה מה שגרם לאשת פוטיפר להרגיש שיוסף הוא חלק מהמשפחה. הוא לא אדם זר. מכיוון שהוא לא אדם זר, זה הביא אותה למצב שהיא פיתתה אותו. אם באמת בעלה, כן, היה מראה את שליטתו על הבית, כן, מפקח קצת, מדי פעם שואל, האישה מבינה שיש פה בעל בית. זה לא איזה בעל שהולך רחוק, משאיר את הכל, כן? משאיר איזה איש זר בתוך הבית, נותן לו שליטה, כן? אלא הוא בעניינים, מרים טלפון, שואל, זה. אבל צורת השליטה שהעניקו ליוסף בתוך, העניק פוטיפר בתוך ביתו, הדבר הזה גרם להתעוררות של אשתו, אשת פוטיפר, לפתות את יוסף. כך לפי דברי רש"י. פה הרב קוק מברר את העניין הזה של חשיבות הבעלות של האדם על ענייניו שלו. בכלל, באופן כללי, ענייניו שלו. נראה איך הרב אומר. תניא רבי אומר על ימנה אדם אפוטרופוס בתוך ביתו. הסילוק של שלטון היחיד ברשותו הפרטית יבוא לאחת משתי סיבות שאין אופקיות. כלומר, אנחנו יכולים לראות אדם שמסלק את עצמו מרשות היחיד שלו. כן? כלומר, יוצא, הוא מתרחק, הוא קצת מפקיר, הייתי אומר, את רשות היחיד שלו. זה יכול להיות שדהו, זה יכול להיות ביתו, זה יכול להיות עולמו הפנימי, כן? שהוא מפקיר את תשומת הלב שלפיו ונותן לאחרים להשפיע עליו. כל מיני, זה יכול לבוא בכל מיני אופנים. שאדם לוקח בעלות על שלו. בין על הבית הפיזי שלו, על הבית הנפשי שלו, על הבית הרוחני, יותר מדי גורמים שולטים, כן? בעלי סמכות שהוא ממנה אותם על סדרי עולמו, הרוחני, הנפשי או המעשי. התופעה הזאת היא שאדם מדיר את רגליו מרשות היחיד שלו לגווניו השונים, הם באים משתי סיבות שהן הפוכות זו מזו. מים. הסיבה אחת, או מסיבת שפלות הנפש, לביטול קיצוני לחברה הסובבת אותו, עד שיתאה בשב לחשוב שבריבוי הרעים בתוך ביתו, יכבד. כלומר, יש אדם שהוא בעל דימוי עצמי נמוך. מי אני, מה אני? ומכיוון שהוא לא נותן את האישור לעצמו, הוא לא מרגיש את הכבוד הפנימי שלו, כבוד אמיתי, לא כבוד מדומה. כן? אורה כבודי, אורה הנבל, העיר השחר, כן, כבודי, אנחנו רוצים לעורר את הכבוד העצמי שלנו, שזה הנשמה, שאדם הוא לא מחובר ליסודות הכבוד שלו, בראש ובראשונה זו הנשמה, ובעקבותיה תכונות הנפש שלו, כן, מה שהנשמה מקרינה פנימה אל תוך נפשנו, את התכונות שיש בנו, כל אחד בתכונותיו שלו, שאדם לא יונק את הדימוי העצמי שלו, מבירור קלסטר הפנים הפנימי שלו, התכונות, המידות, הנטיות המבורכות שלו, כן? כשהדימוי העצמי שלנו לא בנוי מהדברים האלו. כן? יותר מזה, על גבי בירור התכונות האלו, יש גם את ההישגים שלנו. ברוך השם, הקדוש ברוך הוא זיכה אותנו להצליח קצת, לעשות פה בסופו של דבר. הדימוי העצמי הוא בנוי, כן? בצורה מאוד מעניינת. זאת אומרת, יסוד הדימוי הוא הנשמה. יסוד הדימוי העצמי. הנשמה מקרינה, כן? את עולם הרוח והנפש שלנו, הייחודי. אנחנו מזהים את סגנון המחשבה שלנו, אנחנו מזהים את המידות שלנו, מידות יקרות מאוד, נדיבות, עין טובה, נטייה של חסד. זה בונה את הדימוי. והפן המעשי. הפן המעשי שהדברים יוצאים אל הפועל, ואנחנו רואים שאנחנו למעשה, כן, מצליחים לגלות, להתנהג על פי הדימוי הפנימי, דבר נפלא. כך בנוי הדימוי של האדם. עכשיו, ברגע שאדם לא בונה את הדימוי עצמי, כן, הוא מתעלם מנשמתו. הוא גם לא נותן את הכבוד ואת העיקר הראויים למידות נפשו ותכונותיו. זה לא שהוא לא יודע שאין בו נטייה כזו או אחרת, אבל הוא לא שוקל אותה בשקל הקודש, את הנטייה הזו. הוא לא יודע מה המשמעות שיש לו נטייה של חסד. טוב, יש לי נטייה של חסד. בעיקרים מסוימים אפילו הוא חושב שזה חולשה החסד הזה. כן, מיוחד אם הוא חי בתוך חברה שלא יודעת להעריך חסד. אז בכלל זה בכלל לא צריך להתפאר בחסד, כן? אדרבה, צריך להיות גיבור, צריך להיות כוחני, תחרותי, הוא בכלל לא יודע להעריך את עצמו. אבל כשאדם מתרשל בבירור הדימוי העצמי שלו על שלושת חלקיו, כן? בסיס הדימוי שזה הנשמה, כן? המשכה שזה תכונות הנפש והמבנה הרוחני שלו, והמשכם שזה הפעולות בפועל. כשאדם מתרשל בבירור הדימוי העצמי, הוא מחפש את ההשלמות מבחוץ, מכיוון שהאדם לא יכול להיות שלא מכובד, ונשמתו אומנם מרחוק, ממיליוני שנות אור, היא כאילו מפמפמת לו, אתה חשוב, אבל הוא לא יודע מאיפה חשיבותו נובעת. הוא רק שומע את הקריאה המאומאמת הזו מכיוון הנשמה. הוא לא יכול שלא להיות מכובד, כי הוא בעל נשמה. אבל מכיוון שההכרה הזו אצלו היא לא בדרך ישרה, כי הוא מתעלם ולא מתבונן ביותו בעל נשמה, לכן הקריאה הזו באה מרחוק, והוא קולט אותה, והוא אומר, אני לא יכול להיות שלא מכובד. אני לא יכול להיות שלא מכובד. אבל מכיוון שהוא לא מבקש את הכבוד על הדרך שאותה תיארנו, הוא מחפש אותם בחוץ. ואז הוא מזהה שהוא יכול כביכול להשיג את הכבוד הזה אם אנשים יאשרו את קיומו. כן? הוא מתחיל, מה שנקרא, להיכנס לסגנון של מציאת חן בעיני אחרים. איך מוצאים חן בעיני אחרים? לומדים מה אחרים רוצים. איך הילד מושך את תשומת הלב של אמו, פשוט לומד מתי אמא שלו שמה לב אליו. אז לפעמים, כאשר הוא רעב וצועק, אז היא שמה לב. כאשר גם שהוא רעב וצועק, היא לא שמה לב, אז הוא מתחיל למשוך לב הזה. וכאשר גם זה לא עוזר, אז הוא עושה דברים משונים כדי שאמא תצא מהכלים. יש ילדים שבורחים מהבית, יש ילדים שחותכים לעצמם תברידים. יש כל מיני פטנטים איך למשוך את תשומת הלב. אבל מכיוון שהדימוי העצמי שלו הוא בנוי על תשומת לב, הוא מתחיל לתחבל תחבולות וללמוד את הדרכים איך למשוך תשומת לב. יכול להיות שקרן מאוד, יכול פתאום להתחיל לספר סיפורים שלא היו ולא נבראו. למה מישהו ילך לברר? שמעו חבר'ה, הייתי אתמול בזה, ראיתי ככה, ראיתי ככה, כולם מקשיבים. שהוא במרכז החברה. שהוא במרכז החברה, הוא כותב פה פירות של תשומת לב, של הסתכלות, כולם מוקדים בו. וזה נותן לו משהו כאילו שנראה כמו כבוד. הכבוד זה הוא מאוד מאוד שקרי, הנפש לא תמלא. כי כבודה של הנפש זה לא בזה. זה לא בזה שאחרים מאשרים את קיומי. אלא שאני מאשר את קיומי שלי, בעצם עובדה שנבראתי, בעל נשמה כזו, בעל תכונות כאלו. להיות אני, מה שנקרא תעודת עניות באלף, ולא תעודת עניות, שאדם הוא עשיר, אבל הוא עשיר, כן, בתשומת לב של החיצוניות אליו. זה לא נקרא עשיר, זה באמת תעודת עניות. טוב, זה הדבר הראשון. אם כן, למה אדם מסלק? אחד הסיבות, אם כן, שאדם מסלק את בעלותו מרשות היחיד שלו, למה הוא עושה את זה ככה? מכיוון שהוא סומך על החברה שתעצים אותו. וממילא הוא נותן לאנשים לבחוש בקדירה שלו. כן? אין לו אישיות משל עצמו, אין לו גבול, אין לו כבוד אישי. אלא מה תלוי כבודו? כמה שיותר אנשים יכבדו אותי. כן? איך אומר זה כאן? לחשוב שבריבוי הרעים בתוך בדו יכבד. כל מסיבות הסלון האלו, כן? שיראו מה יש לי בבית, שיגידו כמה אני עשיר, כמה אני מכובד, כמה אני חשוב. אז הכל פרוץ. כי חייבים להביא את מי? צריך להביא את המבקרים פנימה. מכיוון שהם הקריטריון, מכיוון שהם קובעים את ערכי, הם תמיד צריכים להיות בסביבתי. או שמתוך ביתי, או שאני מזמין אותם למוקדי ההתעניינות בחוץ, בבמות מרכזיות, כל מיני. אני שם. אבל אני תמיד מזמין את הציבור כדי שיחוו את דעתם. אני מאוד ער לתגובות, לשפת הגוף של אנשים. הנה, פה אני רואה קולט איזה, לא טוב, לא טוב, חייבים ליצור איזה פתרון. פה אני רואה עם חיות כפיים, יש, פה. כל מיני, זה דבר ביתי הדבר הזה. כן? נחזור לדברים. או מסיבת שפלות הנפש, כן, דיברנו על כך. שפלות הנפש זה דימוי עצמי נמוך, וביטול קיצוני, שימו לב, יש מקום לביטול מסוים ולא קיצוני. כן? איזו חכם מלמד מכל אדם, יש דברים שאפשר בהחלט ללמוד מאחרים, לפעמים אפילו צריך לקבל הערה מן החברה. יש דברים שהחברה מהירה לנו וצריך להתחשב בהם, אבל זה ביטול קיצוני. ביטול קיצוני לחברה סובבת אותו, עד שיתאה בשב, מה זה בשב? שקר. לחשוב שבריבוי הרעים בתוך ביתו, יכבד. בזה הוא יהיה מכובד. כמה שיותר יחמיאו לו הביקורות, ככה הוא יהיה יותר מכובד, כך הוא יהיה יותר ראוי לחיים בעלי משמעות. ואם הביקורת לא תחמיא לו, זהו, וילך המן אבל וחפוי ראש אל ביתו. זהו. פעם אחת, המלך לא מרומם אותו, המלך לא אומר, כן, איזה מילה טובה עליו, הוא כבר אבל וחפוי ראש. לא משנה כמה בנים יש לו, לא קשור, יש לו אישה, יש לו קניינים, יש לו משרה טובה, זה לא מעניין אותו בכלל. כן? ברגע שהמלך לא נותן לו את הכבוד, כל הדימוי העצמי שלו נופל. לגמרי נופל. מזה צריך מאוד מאוד להיזהר. אנחנו נמצאים רוב היום בחוץ, נמצאים בחברה אנושית. אנחנו באים במגע עם אנשים, מטבע הדברים, הדימוי העצמי שלנו נבחן. אם אנחנו תלויים יותר מדי בתגובות של הסביבה, אם זה בחברותה, אם אני קצת לוטש עיניים או אוזניים, למה יאמר החברותה שלי על הסברה שלי, אמרת סברה יפה, הוא יעדיש ולא יתייחס, או כל שכן ישלול את דבריי, הוא יחמיא לי. לא לפתח רגישות יתר לתגובה הסביבתית. אדם צריך להיות ער ליכולת שלו, כן? גם אם הסברה שלי היא לא בשמיים, אבל בסך הכל אני מכבד את עצמי על עצם המאמץ, על עצם ההשתדלות לומר את מה ש... דבר גדול מאוד. מה, אני צריך עכשיו שהוא יגיד לי, כן? שהוא יגיב על הדברים שלי? בסדר, חודש הוא יגיב. הוא יגיד, כל הכבוד. אבל זה לא יזיז בי כי הוא זה. למה? כי כבר קדמתי אותו. אני קדמתי אותו בזה שאני מעריך את המעמד שלי, כן? בעצם עובדה שאני יושב ולומד, ברוך השם, אני פועל מתוך נפשי, מתוך הרצון שלי להכיר את התורה, זה מה שנותן לי את הדימוי עצמי. ולא זה שאתה תבוא ותגיד, האם אני בסדר או לא בסדר. לא זה אני חי. לא זה. או, אז מסיבת שפלות הנפש וביטול קיצוני לחברה, עד שיתאה בשב לחשוב שבריבוי הרעים בתוך ביתו, בזה דווקא יכבד, יהיה מכובד, כן?
כל זה הגאווה
הדמיונית משאר בדבר. זה הגאווה הדמיונית.
והדרך לעשות, כאילו,
להתמודד עם
זה, זה לא
ריחוק
מהדבר הזה?
לפעמים יש תשובת המשקל, כן. זאת אומרת, שאדם באמת הלך באופן קיצוני לכיוון החברה, לפעמים הוא צריך, יישב בדד וידום, כן, הוא צריך באמת להתבודד, אבל גם ההתבודדות, כל עניינה זה כדי לזהות את המרכז הפנימי שלו, כן? אם ההתבודדות שלו זה נעשה, ירגיש בהתבודדות משועמם וריקני, זה לא המטרה של ההתבודדות. כן? הוא צריך לקיים בעצמו, לבדד ישכון, כן? זאת אומרת, הוא צריך לגלות את השכינה בתוך הבדידות, לגלות את כל העולם הפנימי שלו מתוך הבדידות. זאת אומרת, הבדידות היא בשביל להגיף את התריסים, להמעיט את הרעשים, כדי שהוא יוכל סוף סוף לשמוע את המיית הנשמה שלו, כן? את השיח הפנימי של הכוחות שלו, של הכישורים שלו, של כל חומרי הבניין של הדימוי שלו. זה המטרה של ההתבדדות, אבל אם התבדדות מביאה אותו לשעמום קשה, הוא לא מסוגל לשבת רגע אחד בשקט, הוא לא יתרגל להקשיב לעצמו, טוב מבעד הוא מחפש כבר איזה רעש חיצוני שיוציא אותו מהבדידות הזו, זה לא טוב, לא טוב. אבל מצבים קיצוניים של ריחוק מעצמנו, בלי שום ספק, והפקרת רשות היחיד שלנו, כן, למרמס רגלי השור והחמור של כל הציבור, כן, במצבים קיצוניים כאלו אנחנו צריכים לעשות פעולה של התבודדות, כן, ולגלות את עצמנו בעצמנו, כן, זה חשוב. עד שיתאה בשב לחשוב שבויים חגים. ולפי המציאות חן בחוץ, מציאות או מציאת החן, כן? ולפי מציאת החן בחוץ, יקונן את חייו הפרטיים. זאת אומרת, דעת הציבור, זה בשבילו יהיה הקו המנחה למעשים שלו. הרי כדי לכבד, לקבל כבוד, אני צריך לחשוב כמו ההוא, ואני צריך להתנהג כמו ההוא. כן? זהו, מציאת חן. יש פה תנאי חד משמעי, כדי לקבל, לקבל את ההכרה של החברה, אני צריך להתנהג כמו. יש לי כרטיס חבר. אם אני לא מלא את החובות שלי, שוללים ממני את התגמולים, את תשומת הלב, את המחמאות. אני לא יכול להיות עכשיו אני. כן? מה, עכשיו אני אני? אני עשוי לשלם איזה מחיר. מה, אני מתבדל? כן? מהחברה? אני? לא, אני לא, אני עכשיו משלם את המחיר הזה. מציאות חן. יש נורמות חברתיות, אני צריך להיות, לדייק בהם מאוד, וזה התנאי. זה העסקה שלי. אני עושה את מה שאתם רוצים, ואתם נותנים לי תשומת לב. חיוך. הערת פנים. הכרה. עד כדי כך זה יכול להגיע. הנה. זאת השפלות. עכשיו, השפלות הזו יכולה להיות של אדם יחיד, אבל יכולה להתפשט מהיחידים גם להנהגה הקהילתית, ובסופו של דבר גם ללאומית. דבר כזה, שאומה שלמה לא מכירה את ערכה, ומתוך כך היא מתחנפת ומתחנחנת לעמים אחרים, לתרבויות אחרות. זה דבר גם אפשרי, בוא נראה איך הרב מסביר את זה. זאת השפלות, סוג הזה של השפלות, כשתתכנס מפרטים רבים אל כלל האומה, כי הרי יש קשר בין היחידים, כן? יש קשר בין היחידים. ומכיוון שאדם אחד נמצא בשפלות שכזו, והוא מתנהג כך בחברה, הוא כאילו או מייסד או, או, או מעורר את התפיסה המוחצנת, אדם אחר שרואה כמה כבוד הוא מקבל, גם הוא מתחיל להתנהג ככה. ועוד אחד מתנהג ועוד אחד, עד שכל החברה הזו, כן, היא פשוט כולה מוחצנת. כולם באים לראות ולראות. אין כוח עצמי. אלא כל זה תלוי בהקרנה חיצונית. מה בחוץ חושבים עליי? כן? אני בעצם לא מקבל את הכוח מעצמי. כן? הכל זה קשור. כן? מה אני גורם? איזה הפעלה אני גורם לסביבה? זה יכול לבוא מיחידים אל כלל האומה. או, זאת השפלות. כשהתכנס מפרטים רבים אל כלל האומה ותופיע בצורה לאומית, אז אנחנו רואים את החזיון המשונה והמוזר, אך המוכר, איזה? ייוולד מזה נגע, שימו לב, נגע ההתהדרות, נוכח בני נחר דווקא. כן? מה זה נגע? נגע זה פגם ברקמה האורגנית. דבר אורגני שלם, אין נגע. החיידקים תמיד באים לאיזה מקום, איפה שיש פגם ברקמה האורגנית. שם מופיע הנגע. בכל מקום שיש פגם ברקמה האורגנית, כן? באורגניות של היצור החי, ההוליסטי, כן? שיש פגם בדבר הזה, יש נגעים. אז שאומה שלמה, היא לא מכירה את חייה מתוך עצמה. היא לא מתבוננת לסגולת חייה ולפלא קיומה ולברכת האלוקים שיש בה, שזה קורה לאומה שלמה, אז מופיע נגע ההתהדרות. כן? נגע ההתהדרות. מה יפית? ריקוד מה יפית, כן? מתחילים לרקוד לפני העמים, למצוא חן, להתלבש כמותם, לדבר כמותם, להתקרב לתרבויות שלהם, כן? לנצל עד תום את, ה, את, ה, את השוויון הזכויות בגרמניה, או כל מיני. אנחנו הרי צריכים עכשיו למצוא חן, אנחנו נהיה גרמנים יותר מהגרמנים, אנחנו נהיה אמריקאים יותר מהאמריקאים, כן? כי הרי אין לנו קיום שלנו כל כך, ואם הוא קיים, אז זה פה ושם, איזה שברירי מסורת או יידישקייט, אבל דפוס אופי מלא ושלם, כן? זה אין לנו, לא, אנחנו לא בדיוק עם בחירה, והתורה שלנו זה לא בדיוק זה, וקיום מצוות, והנשמה המיוחד שלנו, אתה בחרתנו, כל זה לא ברור. כל יסודות הקיום, האטומים האלו, כן, האטום החזק והקשיח, שאי אפשר לפצח אותו, כן, היסודות האלו הם חלשים. ואז יש את נגע ההתהדרות, מתחילים לחפש את ההשלמה מבחוץ. אנחנו מסתכלים מאיזה אומה כדאי לנו, או אחרי איזה אומה, כדאי לנו הכי הכי לחזר. כן? לא, לחזר אחרי ההודים. לא, לחזר אחרי מאפגניסטן. לא, זה. זה. יש רצות מאוד נאורות. כן? שמה נקבע ערכו של המטבע. לשם אנחנו נלך. כן? תראו מה שהרב אומר. ייוולד מזה נגע ההתהדרות. נוכח בני נחר דווקא. מכיוון שיצאנו וגלינו מרשות היחיד שלנו, ששם כוחנו, שם תפארתנו. וכיוון שזנחנו את המקום הזה, ויצאנו לגלות, כן? יצאנו לגלות, בורות נשברים אשר לא יאכילו המים, כן? להתייחס ולמצוא חן בעיני תרבויות אחרות, כן? יוולד מזה נגע ההתהדרות נוכח בני נחר דווקא. שם האושר, שם האמת, שם נקבעים הקריטריונים של אמת ושקר, של טוב ורע, של חיים ומוות. משם אנחנו צריכים לקבל את האישור. לא מהתורה, לא מהקדוש ברוך הוא. מה זה התורה? מה זה המצוות? מי זה הקדוש ברוך הוא? לא ברור בדיוק. מה לנו ולא? יש איזו ערעור של העולם הפנימי, של יסודות הכוח שלנו, הכוח המיוחד של עם ישראל, כן? כעם לבדד ישכון, עם סגולות מיוחדות. ממילא, גויים, הם נפחים למושאי הארצה, למודלים של הצלחה, וכן הלאה וכן הלאה. יוולד מזה נגע ההתהדרות נוכח בני אחר דווקא. וההתחקות ללכת במנהגים ונימוסים זרים. ואז כמובן שאתה מוצא חן בעיני אמריקה, אז אמריקה גם תקבע לך איך להתנהג בתוך ביתך. אתה כבר שם אפוטרופוס בתוך ביתך. אין לך דלת, אין לך קירות, אין לך קיר, הבית הוא פרוץ, כן? ואתה צופה החוצה, כן? אל תרבויות אחרות. התרבויות אחרות, מה הן מבינות מזה? שהן מוזמנות להיכנס לתוך ביתך. הן יקביעו לך את סדרי החיים? הרי מי יוביל אותם לשם? מי סימן להם את הנתיב לפלוש לתוך עולמך? אתה. אז למה שלא יחליטו? הם יחליטו מתי תפרוט, מתי אתה יכול לעשות מלחמה, מתי תפסיק, כן? את הכל צריך לשאול אותם. זהו, הם בעלי הבית. לעולם לא ימנה אדם אפוטרופוס בתוך ביתו. דריסת הרגל המוגזמת של גורמי חוץ בתוך עולמנו מעידים על כך שהעולם הפרטי של האדם הוא נקוב, הוא נבוב, הוא חלש. אין פה דלת, אין פה בעלים. ממילא נכנסים, נכנסים. זוכר שפעם אחת, בתקופת חופשה של ישיבת בית אל, היו לי אורחים, אז לא היה לי מקום להלין אותם, ביקשתי מהישיבה שיתנו לי איזה חדר. אני נכנס לחדר, אני רואה שם חתו להם איזה 8 גורים על המיטה. החבר'ה יצאו לחופשה, כל התלמידים, חתו לבר, ראתה שאין אף אחד, יום, יומיים, שלוש, חופשה ארוכה. נכנסה, המליטה, הפתה למושב לה את המיטה, 8 גורים ככה למיטה. נכנסתי, ראיתי שהיא ככה, הייתה קצת מופתעת פתאום מהכניסה שלי, הלכתי לחדר אחר, בחרתי חדר אחר כדי לא להחריד את מנוחתה, כן, של היולדת, 8 גורים שם, כן? אבל היא ראתה שאין אנשים, אין אנשים, נכנסים. וככה בודקים אותנו כל הזמן, צריך לדעת הדבר הזה. אנשים, באופן לא מודע, הם בודקים לאן אפשר להיכנס, על מי אפשר להשפיע, איפה אפשר לפלוש, את מי אפשר לנחס. הם רואים אותך חזק, דופקים בדלת בעדינות. עדינות, עד שהם לא שומעים את התשובה, כן, הם לא יעיזו לגעת בדלת. ואם אתה חירותי מאוד, הם לא יפתחו. הם יחכו שאתה תפתוח. אתה פותח, לא אומר, ערב טוב, כן, בבקשה. אתה יכול להכניס אתם אפילו לתוך הסלון, אבל הם יודעים שהם אורחים, אורחים מכובדים, אבל הם אורחים, לא בעלי הבית. יש פה איש, יש פה אישיות, יש פה עולם, כן? יש פה מישהו, יש פה חוט שדרה, כן? אבל שחוט השדרה נחלש, עברתי על שדה הצל, ראיתי עלה קולוקים שונים, כוסו פניו חרולים, גדר אבניו, נהרסה. חיים, בעלי חיים באים. נכנסים כל מיני שואלים, חזירי בר, תוך השדה. למה זה? שדה הצל. שדה הצל. מכיוון שהוא הצל, הוא לא מסמן גבולות, הוא לא מתחזק, הוא לא נוכח. אז באים בעלי חיים. זה סיפור. הדבר הזה יכול לקרות ליחידים, כדאי לשים לב היטב, אם הגבולות שלנו מספיק מוגנים, הגבולות שלנו מספיק ברורים, כן? קרי, אנחנו אישיות, יש לנו שם, יש לנו כבוד, יש לנו חוט שדרה, כן? זה מבטיח מערכות יחסים הרבה יותר מאוזנות. אנחנו לא מונעים אנשים להיכנס לתוך ביתנו, אבל צריך להיות ברור. יש גבולות, כן? מפה עד פה זה אני. מפה ועלה זה אתה. יש השקה בינינו. אבל יש נימוסים, יש דרך ארץ, יש גבולות, דבר ברור. או, יוולד מזה נגע ההתהדרות נוכח בני נחר דווקא. וההתחקות ללכת, שימו לב, ההתחקות ללכת במנהגים ונימוסים זרים. יש פה מגמה ומהלך של אימוץ תרבויות. כן? מנהגים, נימוסים זרים, כל מה שחסר לך בעולם, וכי חסר לך נימוסים ומנהגים, פתח שולחן ארוך. חסר לך נימוסים דרך ארץ ישראלי, דבר נפלא. מה אתה צריך ללכת לשם? אבל שאתה לא מוצא את זה בקרבך, שאתה לא יודע להתהדר במתנת אלוהים שנתן לך אלוקים, שנתן לך בתוך הנפש, אז אתה הולך לחפש את המנהגים ואת הנימוסים במקום אחרים, במקומות אחרים. ההתחקות ללכת מנהגים נימוסים זרים, לחבב לימודים זרים, שימו לב, יש פה גם אימוץ של עולם המחשבה. לא רק של ההנהגות המעשיות, מנהגים ונימוסים, אלא לחבב לימודים זרים. הגורם הזר כבר נכנס לך לתוך היכל הפנימי ביותר, שזה היכל המחשבה. למה? כי האני המחשבתי שלך הוא לא פעיל. לא פעיל, לא מספיק ברור. מה, אין לך עולם מחשבה משלך? תסתכל כמה ספרים, תראה איזה תרבות עשירה. אתה צריך לחפש בספרי הפילוסופים? תגרד ככה, טפח של פני המחרשה, באיזשהו פסקה קטנה וחזל, אתה מגלה עולמות מלאים, איך אומר הרמב״ם? כן? שחזל אמרו במשפט אחד קצר את כל מה שכללו הפילוסופים בספרים הרבה. כן? ואמרו כל מעשיך לשם שמיים. משפט אחד קצר של חזל. כמה חוכמה מרוכזת ואתה הולך להריס את דווקא. מה קרה לך? אבל זה מה שמתפתח. חולשת האני היא גורמת לתהליך של אימוץ וחיקוי מנהגי הגויים. מנהגים, נימוסים, מחשבות ולימודים. לחבב לימודים זרים יותר מכל נחלת השם ותורת ישראל. כן. עד לפה הסיבה הראשונה של מינוי אפוטרופוס בתוך ביתו. זו הסיבה הראשונה. שפלות הנפש. וממילא הזמנת הרבים לקבוע את קריטריוני החיים שלי. הם בתוך הסלון שלי, בגינה שלי, בעליית הגג שלי, במטבח שלי, בחדר הזה שלי, בחדר העבודה שלי. הם נמצאים בכל מקום. כי הלא הם האדריכלים של חיי. וממילא אני מנושל. וזה יסוד הגלות. זה יסוד הגלות. גלה כבוד מישראל. שאין כבוד, יש גלות. גלות וכבוד זה שני דברים הפוכים לגמרי. זה יסוד הגלות. שעם ישראל לא מכיר את עצמו, מתחיל להידמות לגויים בעבודות זרות, ועושים כמו אלה וכמו השטרות וכמו זה ובעל זבוב וכל זה. זהו. מי עכשיו? הגויים הם הבעלים, הם שולטים בנו ומגלים אותנו. כן? הכל זה ביטוי של גלות האני, ואני בגולה. גלות האני. זה הסיבה הראשונה. למה אדם ממנה אפוטרופוס בתוך ביתו? יש סיבה שנייה שהיא הפוכה לגמרי. נראה אותה קצת בזריזות. נעיר כמה ירוד, נסיים עד 5. ולהיפוך. הרי הבטיח לנו, נכון, זוכרים? הסילוק של שלטון היחיד ברשותו הפרטית יבוא לאחת משני סיבות שהן הופכיות. כך אמר משורה ראשונה. סיבה אחת ראינו, עכשיו נראה סיבה שלכאורה הפוכה לגמרי. אתם יכולים כבר לדמיין. כן? סיבה שנייה, הפוכה לגמרי. ולהיפוך. יש אשר מרוב גדולת הנפש יעזוב איש את הנהגת ביתו הפרטית בידי אחרים, כי ירום ליבו שהוא צריך לפי מעלתו להיות עסוק בדברים גדולים כלליים, ודבר זה מפסיד גם כן עד מאוד, עד שיגרום להתמוטטות חייו הפרטיים, ולא ימצא אז מעמד בחיים הגדולים והכוללים. יש מצב שאדם מרגיש כל כך חשוב, מה לא ולתקוע מסמר בקיר, מה לא ולזרוק את הפח, מה לא ולשטוף את הכלים, מה לא ולתחזק את הגינה, ולאט לאט, לאט לאט הבני דודים נכנסים לכל ענפי המשק. הם בבתי החולים והם בבנייה. מה, אני אבנה? אני איש הייטק, אני עושה דברים גדולים. את הדברים הקטנים והעיסוקים של המעיים והקיבה, התפקודים האלה השוטפים של החיים, או בניין החיים החומרי שדורש עמל, מאמץ, עבודות פשוטות וקשות, זה יש מי שיעשה. אני לא מתעסק עם הדברים, למרות שהוא בונה את שלי. אבל אותי זה לא מעניין. אין בנייה עברית. הם יבנו לי את הבתים. הם ינקו לי את הביוב. הם יהיו עובדי השירותים, בתי חולים, בתי אבות. אני מוותר על שכבת החיים הזו. אבל צריך להבין שמספיק שתהיה שביטה אחת של הנהגים באגד או באגד תעבורה, אף אחד לא יכול לזוז, כן? מטר אחד, כל יש זקוקים לתחבורה. מי יכול לזוז בכלל? תראו מה קורה ברמדאן. כן? מה קורה ברמדאן? נהגים ישראלים צריכים לעבוד משרה וחצי, כן? שעות נוספות וזה, הם מעלים להם, אבל הם צריכים לעבוד שעות לגבי שעות כדי שהתחבורה תתקיים כמו שצריך. לפעמים הסיבה היא בדיוק הפוכה, שאדם מרוב הרגשת חשיבותו, שהוא שייך לדברים מאוד עליונים, וזה מצד האמת, הוא באמת שייך לדברים עליונים, אבל מרוב שייך לדברים עליונים, זה יכול להיות אפילו אדם שלומד, לומד תורה, עכשיו הוא עוסק בדברים כל כך עליונים, אז הוא לא הולך לשירותים. לא הולך לשירותים. אבל אם הולך לשירותים, הגוף שלו יחלה. ואם הגוף יחלה, הוא לא יכול לעסוק בעניינים העליונים. אז ראינו שיש פה עוד סיבה אם כן. לפעמים האדם נמשך ונשאב יותר מדי לקסם ולמשיכה הפלאית שיש בעיסוקים הגבוהים הרוחניים. ואז העולם הרוחני מתדמה בעיניו כסותר את העולם של הפרטים. ומאלה מכיוון שצריך לנהל גם משק בית של פרטים, אבל הוא לא יעסוק בזה. כי בעיניו זה דבר ריק, כן? בטל, חסר חשיבות, כן? ואז הוא מזמין בעלי מקצוע, אלו שמספיק להם פיתה עם קצת שמן, הם כבר יחפרו את הבור, הם כבר ישתלו את העץ, הם את הדשא, הם יעשו את הגדר, הם ינקו לו את המרזב מעלים, הם יעשו את הכל. ולאט לאט הם הולכים ומשתלטים על המקצועות המקורקעים, לאט לאט, כן? ובסופו של דבר, הוא נראה מה שהוא אומר כאן, רב, יש אשר מרוב גדולת הנפש יעזוב איש את הנהגת ביתו הפרטית בידי אחרים. כי ירום ליבו שהוא צריך לפי מעלתו להיות עסוק בדברים גדולים, כלליים, ודבר זה מפסיד גם כן עד מאוד, עד שיגרום להתמוטטות חייו הפרטיים, ולא ימצא אז מעמד בחיים הגדולים הכוללים. אותם זרים שמנהלים את ענייניו הפרטיים, ברצונם הם שובתים, ברצונם עובדים. הם מתחילים להתלות איתנו כל מיני תנאים, מתחילים להשתלט, כן? מתחילים להשתלט על החלקים היותר מעשיים. הוא כבר לא שליט. יכולים לגנוב לו דברים, יכולים לשים לו ביצה בתוך הקיר, פתאום הבית מסריח אחרי איזה חצי שנה, לא יודעים איפה הסירחון, לסתום לו כל מיני צינורות. הרבה דברים יכולים לעשות. ואז החכם הזה שחוזר מלימודי הגמרא שלו, חוזר מבית התלמוד שלו, הוא מגיע לבית ששם האחרים קבעו, מה יהיה? זה גם דבר בעייתי. דבר בעייתי. לא ימצא אז מעמד בחיים הגדולים והכוללים. אז זו סיבה בדיוק הפוכה. בדיוק הפוכה. כן? על כן, לעולם על יצא אדם לגמרי מחוגו הפרטי. כן? חוגו הפרטי, פירוש הדבר, האדם צריך שהפרטיות שלו תכלול. לפי השיטה, הסיבה השנייה האופקית, כן? האדם צריך שהעולם שלו, או הדימוי העצמי שלו, יהיה כלול גם הדברים הגבוהים, גם הצד הרוחני שלו, וגם הצדדים הפרטיים והנמוכים יותר. הוא צריך לנהל את חייו באופן כזה שיש לו שליטה ופיקוח, כן? גם על חלקים הגבוהים של אישיותו, וגם על החלקים הנמוכים. אני לא אומר שהוא צריך לעשות את העבודות האלו, אבל שאחמד נכנס לתוך הבית, הוא צריך לשלוט בדברים. לא לתת שלטון בלי מיצרים. כי הוא יכול להכניס כל מיני שיטות משלו, צורות חשיבה, כן? צורות בניין משלו. אתה צריך לפקח, אתה צריך להיות שם. אחרת יבנו לך את כל התשתית באופן שלא מתאים לעולם הרוחני שלך. כן? אדרבה, אפילו סותר את העולם הרוחני שלך. ואז העולם הרוחני לא יכול להתקיים. על כן, לעולם על יצא אדם לגמרי מחוגו הפרטי, ושלטונו הביתי יהיה תמיד בידו. וממנו יעשה לו פתחים וחלונות להיות מתייחס אל החוץ ואל הכלל. כן? אין שום בעיה. כן? כאשר אני סך הכל, כאשר האדם הוא סך הכל מכיר את עצמו, מכיר את עצמו, כן? ושייך לכל החלקים שלו, גם הפרטיים וגם הכללים. הדימוי העצמי שלו הוא בנוי מהכרה, מפוקחת. כן? מי הוא? מה יסודות הכוח שלו? כן? הוא יודע שכל הבניין שלו הוא מתוך היסודות שלו. אז הוא יכול להזמין אנשים, אדרבה, אם אתה יכול לעזור לי, אם אני יכול ללמוד ממך משהו, אבל הכל יעבור דרך המסנן שלי. הכל יעבור דרך האישיות שלי. אני מוכן לשמוע אותך, דבר, בבקשה. דבר. רגע, נראה, שנייה, נשאל את האני שלי, מה אני אומר? אני מקבל מדבריך חלק מאוד מסוים. כן? אני מעבד את זה, מתאים את זה לאישיות שלי, ואפילו נבנה מזה. אבל החלק הזה והזה והזה לא שייך אליי. לא שייך. זה שייך אליך. אני לא מוכן לקבל את זה. זה לא שייך אליי. זה לא מתאים לגנטיקה שלי. לא מקבל. אבל אחרי שאדם, קודם כל, כן, אם אין אני לי מי לי, קודם כל אני צריך לבנות את היסוד של אני, רק אחרי זה, וכשאני לעצמי, מה אני? רק אחרי זה יש מקום. לעשות החשבון של היחס שלי אל הכלל. אפשר לקבל, אפשר להשפיע. אגב, אדם שהוא מאוד מאוד זהיר ביחס לאני שלו, הוא גם אדם שלא יגרום לאחרים, כן? לא יגרום לאחרים, הייתי אומר, להזניח את האני שלהם. הוא מאוד יעזור להם להכיר את עצמם. הוא לא ירצה לשלוט אליהם. הוא לא ירצה לנחס אותם אליו. הוא לא ירצה להיבנות על חורבנם. אבל אדם שהוא לא רגיש לאני שלו, הוא לא רגיש לחירות הפנימית שלו, גם כלפי אחרים הוא לא ירגיש. הוא ינסה לטשטש אחרים. קל יהיה בעיניו לגרום לזולת השפעה שלא מתאימה לו. לקחת לו לכיוונים והרפתקאות שלא שייכות לו. הוא לא רגיש כלפי החירות שלו. אם כן, איך הוא יהיה רגיש לחירותו של אחר? אדם שמפקיר את ביתו, יש לו נטייה גם להפקיר את ביתם של אחרים. לא לדאוג לרשות היחיד של הזולת, לא לקנא לרשות היחיד של הזולת, לפרוץ אותה, לפתות אותו לצאת מתוך ביתו, ככה זה עובד. לכן הסדר הנכון הוא, קודם כל, חוסן אישי, הכרת הדימוי עצמי, על יסוד מציאות הנשמה, תכונות הנפש והרוח, וההישגים המעשיים, מתוך החוסן הזה, אנחנו מתחילים ביחסי גומלין שהן תן וכך, שמעצימים גם את הדימוי עצמי שלי, ומעצימים גם את היחד, מעצימים את החשבון הכולל שמקבלים דין מן דין, מקבלים אחד מן השני, לא דומים מעטים העושים את התורה, למרובים העושים את התורה. טובים השניים, מן האחד. אבל זה דווקא שכל אחד מהם הוא אני. כל אחד מהם הוא חזק. אז טובים השניים. אבל אם אף אחד לא חזק, השניים האלו יהפכו לאיסה וערבוביה, עד שאי אפשר יהיה להבדיל בין יוסי לבין ראובן. פשוט זה יהיה איזה מין טשטוש ואיסה אחת גדולה. כן? לעולם הליצה וכו', ושלטון ממנו יעשה פתחים, וממנו רק אחרי כן יעשה פתחים וחלונות להיות מתייחס אל החוץ, ואל הכלל. בזהירות בזהירות הוא יצא אל הכלל, ויברור לו מתוכו את ההשפעות הרצויות לו. כשנכנסו יוונים להיכל, טימאו את כל השמנים. כן? נכנסו להיכל. כלומר, פסקנו להיות בעלי הבית, והם כבר נכנסים ברגל גסה. ושהם נכנסים להיכל, ואין בעל הבית שמתנה ומגביל אותם, תרף ומיד מה קורה? נטמאו כל השמנים. כשהזולת חודר לתוך האישיות שלך, הוא מטמא את השמנים. השמנים זה אותם חלקי האישיות שלך. כן? החלקים המאירים, שמן זה, 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 זה חומר בעירה. השמנים שלך מתאמים. למה? כי יד גסה ורגל גסה דורסת עליהם עכשיו. כשנכנסו יוונים להיכל, תימאו את כל השמנים. אנחנו כבר מתקרבים, עוד אותו. חנוכה. וכשהשתרש מנהג כזה בעם כולו, חזרנו על זה, כשהשתרש מנהג, דיברנו על זה, כשהשתרש מנהג כזה בעם כולו, איזה מנהג? המנהג המתוקן. כן, כמו שראינו שהמנהג המקולקל הוא עובר מן הפרטים אל הכלל כולו, ככה אותו דבר יכול להיות גם להפך. כשהשתרש מנהג כזה חירותי, כן, בעם כולו, יהיו בנים נאמנים לעמם. הם יעריכו את התורה ואת המצוות יותר מכל דבר אחר. כן, נאמנים לעמם, דביקים בשם השם אלוקי ישראל. כל יהודי שהוא קרוב לעני הפנימי שלו, הוא יודע שאין דבר נפלא יותר מתורה ומצוות. ויראת שמיים, זה דבר ברור. לא צריך לחפש בשדות זרים, יש לנו את הכל בתוכנו. דבקים בשם השם אלוקי ישראל, נוצרי בריתו ועדותיו. עדותיו זה מצוותיו. ועם זה, אוהבים ואהובים לכל הבריות כולם. יודעים לכבד את עצמם, יודעים לכבד גם אחרים. איזה מכובד, הם מכבד את הבריות. כשאתה מכבד את עצמך, אתה יכול לכבד את הבריות. כבוד עצום לעשות לכל אחד ואחד. כן? לעזור לו להיות מה שהוא. כן? לכוון אותו למציאת עצמו בעצמו. ממילא הוא יאהב אותך. כי יחס כזה שאתה מכבד אותו, בלי שום ספק, איזה הוא מכובד? אני מכבד את הבריות. אני מכבד אותך. מה זאת אומרת אני מכבד אותך? מכבד אותך, אני מכיר בך כאישיות ייחודית בפני עצמה. שלא היה כמותה מיום בריאת העולם, ולא יהיה גם. שאני מתייחס אליך ככזה, שכל מרכז האושר שלך הוא נמצא בתוכך, למה שלא תכבד אותי? כן? עם זה אוהבים ואהובים לכל הבריות כולם. כן? זו סוגיה שצריך צריך ללמוד אותה, צריך לברר את המושגים האלה. כן? כמה וכמה פעמים. נעצור כאן.